ברוכים הבאים לדסוויפ.
שלום 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 וברוכים הבאים לדסוויפ, מגזין ה-NBA שהביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם. כרגיל אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק תחת דסוויפ או בטוויטר תחת דסוויפ פוד באנגלית. עקבו, אגיבו, אביעו את עמדותיכם. ועכשיו הרשו לי להציג בפניכם את הפאנל שלנו מימיני, מרסלו גלייזר.
ג'אר סמית לך.
מולי מפיק על סגב מטוס.
אלן דביר.
ומשמאלי, זה לא לגמרי נכון, משמאלי סתיו נמש.
אלן.
אנחנו עושים כאן פרק מחתרתי, האולפן שלנו בשיפוצים, ולכן פרק בדירה כלשהי שכוחת אל בתל אביב. אני דביר בשן, כבר אמרת את זה? אמרת את זה. אנחנו נעשה פרק מאוד מיוחד עבורנו כרגע, נקרא לזה, קצת חזרה לשורשים. המאזינים שלא היו איתנו בתחילת הדרך, אז היינו עושים פרקים שיש בהם הרבה פינות. אנחנו קצת נחזור אל כמה מהפינות מהעבר ונחזיר אותן לתחייה. האם אתם מוכנים?
נראה לי.
תמיד שאני מנסה לקבל פה איזשהו...
התלהבות?
התלהבות, איזה... תהיה אנרג'י גיי.
זה לא התפקיד שלי.
מרסלו, אם אתה מוכן.
טוב, נו.
מיילי.
דבי, רוצה דיון איתי היום?
בסדר, תהיה איתי.
אני פה מוכן, חי.
יאללה, יאללה, אנחנו חדים כולנו ומוכנים.
חדים ומוכנים, יש לנו הרבה מה להספיק. בואו נצלול אל תוך זה, נתחיל מקצת אקטואליה, כמה דברים שקרו השבוע בליגה, ואנחנו רוצים לדבר עליהם. נתחיל מאורלנדו, שממנה את סטיב קליפורד, למאמן, כמובן סטיב קליפורד זכור לכם, לטובה או לרעה, אני לא אגיד, מתקופתו לאחרונה בשרלוט. סתיו, מה אתה אומר? האם אתה חושב שזה מהלך נכון?
מלכו פה על מאמן מוכח שהוביל את שרלוט הבינונית לשתי עונות פלי אוף מתוך הארבע שנים שלו. הוא גם פנים ארבע שנים שלו שם, הוא גם פנים מוכרות באורלנדו, היה עוזר של סטן ון גנטי שם בתקופות היותר יפות של המועדון הזה. מצד שני, גם פרנק ווגל היה מאמן טוב כשהם הביאו אותו אחרי הצלחה באינדיאן, אז הבעיה שם היא הרבה פחות מנת המאמן, אלא יותר בהנהלה, חומר השחקנים והכיוון שלה והקבוצה הולכת. בשנה שעברה הם מינו ג'נרל מנג'ר חדש, אז הכל התחיל מחדש, ונראה לי שהכיוון יהיה יותר לבנות מאפס. אני לא יודע אם סטיב קליפורד הוא מאמן שטוב בלפתח שחקנים צעירים, אני הייתי מצפה מהם למשהו עם קצת יותר השראה.
אני מסכים עם סתיו בעניין הזה שהבעיות באורלנדו הרבה יותר עמוקות מאשר עניין של מאמן. נתחיל מהמאמן. חמש עונות בשרלוט, כמו שסתיו אמר, שתי עונות פלייאוף, שתי עונות של מאזן חיובי. סך הכל מאזן שלילי של 196-214, 48% הצלחה. והסיטואציה באורלנדו היא לא הרבה יותר טובה, לא יודע אם בכלל יותר טובה מאשר הסיטואציה שהייתה בשרלוט. הם מחויבים, אורלנדו כרגע מחויבת ל-85 מיליון דולר לעונה הבאה, זה עוד לפני החוזה החדש של אירון גורדון, אם הם ייתנו לו את מה שהוא מבקש או לא ייתנו לו. הזוניה מסיים חוזה רוקי, ועוד שתי החלטות שהם צריכים לקבל בקיץ הבא. ווצ'ביץ' מסיים חוזה של 13 מיליון דולר, טרנס רוס מסיים חוזה של 10.5 מיליון דולר. המון המון שאלות שקיימות בקבוצה הזאת, ושוב, הבעיה היא, מה שחסר כרגע לאורלנדו זה לא מאמן טוב שבעונה הקרובה יעשה להם את קפיצת המדרגה, אלא מישהו שיעשה שם פריש מיש בסגל ובהנהלה, ואני לא יודע אם קליפורד הוא האדם המתאים והאיש הנכון למשימה הזאת.
אוקיי, אני מסכים לחלוטין. בואו נמשיך עם שערוריה מעניינת מאוד, ואני פשוט אגיד שנייה לפני זה, איזו עונה מטורפת הייתה לנו שאנחנו, אני יכול להגיד לכם דברים שכבר שכחנו, ככה הרבה פרשיות ושערוריות ודברים שקרו, החדשה וקבוצה שלא בפעם הראשונה מתמודדת עם שערוריה, העונה, בריין קולאנג'לו, הפרזידנט של פילדלפיה, שערוריה שנחשפת על ידי דה רינגר, שערוריית נקרא לה הטוויטרים, סתיו, אתה רוצה לספר לנו קצת מה בכלל קרה פה?
אז חשוב לציין שדה רינגר בכתבה לא אומרים מפורשות שמדובר בריין קולאנג'לו, הם פשוט פורסים את מה שקרה פה, הם קיבלו איזשהו טיפ על חמש חשבונות טוויטר שמדווחים מידע מאוד מאוד רגיש וגם מאוד מאוד סודי, שרק מישהו שמקורב מאוד מאוד להנהלה בכירה בפילדלפיה ידע, כמו למשל על פציעה של ג'ליל אוקפור שמנעה טרייד שלו לניו אורלינס, או
גם מידע רפואי למרקל פולץ.
כן, או כל מיני דברים שאימונים וסוג דברים שמרקל פולץ עשה עם המאמן האישי שלו, שרק מי שהיה שם באולם באמת יכול לדעת על הדברים האלה. אז לא המון המון חשדות שהדברים האלה מגיעים מתוך הארגון של פילדלפיה, ולא חמישה חשבונות טוויטר שלא קשורים אחד לשני שמדווחים. הם התחילו למצוא טווח של נסיבות שמראה שהחשבונות האלה קשורים לבריאן קולנג'לו, כמו עובדה שהם עוקבים אחרי כל החברים של הילדים שלו מהקולג' ואחרי קבוצת הקולג'ים שלהם והתיכון שלהם. אז הם ייצרו פה איזשהו מצב שאומר שהדברים האלה מגיעים בפנים.
כמובן חשוב לציין את העובדה שברגע שכתב הרינר התאמת עם, או העלה את זה בפני צוות ה-PR של פילדלפיה, אז באותו יום לדעתי נסתרו שלושה מהחשבונות הללו.
נכון, חמשת החשבונות הללו הפכו לפרייבט במקום לציבורים.
שלושה מתוך החמישה.
כן, לא, אבל שדרינגר רמזו רק על חלק מהם, זאת אומרת, גם חשבונות שדרינגר לא דיברו עליהם, הם ידעו עליהם בדיעבד, אבל לא דיווחו עליהם לפילדלפיה, הפכו לפרייבט, ככה ש...
אז הם עשו פה, זה היה בדיוק תגיל העוקץ, הם דיווחו, סיפרו לפי-אר של פילדלפיה על שניים מתוך חמשת החשבונות, ואנשי PR של פילדלפיה ישר הלכו ושאלו את זה את בריאן קולנג'לו, מיד אחרי השיחה הזאת, חמשת החשבונות הפכו להיות פרייבט, חלקם נמחקו. ואז זה היקש שכאילו אומר שאותו בן אדם אחראי על כל החמישה, מפה מגיע הסיפור הזה. פילדלפיה מיד פתחה בחקירה עצמאית לגבי הסיפור הזה, הם לא לקחו אותו בזלזול. בריאן קולנג'לו מצד שני הכחיש את הסיפור הזה בצורה נחרצת, ואמר שיש לו חשבון אחד שהוא משתמש בו, והוא לא עושה שם טוויטים, הוא רק בעיקר כדי לעקוב אחרי מה שקורה, והוא התקשר לכל השחקנים המעורבים ואמר שהוא לא קשור. לדוגמה, ג'ואל אמביד, שהיה חלק מהאנשים שחשבון הטוויטר הזה השמיץ, אמר שאם אכן הוא לא עשה כלום, אין לו בעיה עם זה, אבל אם הוא כן, אז זה חמור מאוד. אני לא רואה מצב, כרגע כל הסימנים מצביעים על אשתו של בריאן קולנג'לו, כי זאת שהפעילה את החשבונות האלה.
חלק מהציוצים צויצו בזמן שהוא היה במסיבת עיתונאים או משהו כזה, אז כאילו אמרו שזה אולי
הליבי מושלם.
כמובן שאם זה אשתו, אז זה לא על דעת עצמה.
גם אם זה על דעת עצמה, עצם העובדה שהוא מספר מידע רגיש למישהי שאי אפשר לסמוך עליה, זה חמור מספיק. אני חושב שזה אחת הפרשיות הזויות שקרו בליגה. בריאן קולנג'לו מחזיק היום באחד המשרות האטרקטיביות בליגה, משרה שבמרכאות או לא במרכאות, הוא לא באמת היה ראוי לקבל אותה. ולחשוב שהוא יאבד את המשרה...
אני לא רואה סיבה למרכאות פה. אבל אוקיי.
לא, בסדר, אמרתי, מרכאות לא אמרת. אבל הרעיון הוא שהוא יאבד את המשרה האטרקטיבית הזאת על משהו טיפשי כמו חוסר ביטחון שיש לו לגבי מי הוא וכמה טוב הוא בתפקיד שלו, כי מה בסופו של דבר הוא משיג מאותו מהלך, חוץ מלהגן על שמו בעולם וירטואלי שלא קשור למה שההנהלה שלו חושבת או לא חושבת עליו, אני לא רואה איך הוא שורד את הפרשה הזאת. אגב, זה גם משהו דעתי מאוד מאוד קל להוכיח, בסופו של דבר שאתה נרשם בחשבון טוויטר, אמור להיות איזשהו דרך להגיע, כי זה יושב על איזשהו, תקן אותי, מנטו אדביר, מספר טלפון, או מייל.
כן, אבל אני לא בטוח שרמות ההבטחה מאפשרות באמת להתחקות ולמסור את המידע של זה. בסוף,
בכל מקרה,
זה לא מדובר פה איזה צו משטרתי או משהו כזה, אז אני לא בטוח ש...
בכל מקרה, לדעתי זה מסיים את הקרע של בריאן קולנג'לו, למי שלא יודע, אבא שלו, ג'רי קולנג'לו, הוא אחד מהדמויות הבכירות בליגה לאורך שנים, הוא האיש שהקים את ובנה את הדרים טימס, הוא היה שנים בפיניקס ובנה שם קבוצות מאוד מנצחות, אז לחשוב שבן אדם עם כזה פדיגרי של כדורסל, גם הוא היה לו, גם בריאן היה ג'י-אם, גם בטורונטו, פחות הצלחה בפיניקס של סטיב נש, בהצלחה הרבה יותר גדולה, פשוט מטורף שזה יסיים לו את הקריירה, ולא, ודרך כלל בצדק, זה מאוד חמור, זה מראה שאי אפשר לסמוך עליו, וגם איזה מערכת יחסים יש לו מול הקבוצה והשחקנים שלו, אם הוא אומר להם משהו אחד בפרצוף, ואז בציבור אומר דברים אחרים.
אנחנו צריכים לזכור שה-NBA של היום זה NBA של שחקנים, אם בעבר מי שהיה קובע הם מנהלי הקבוצות ואולי המאמנים, היום זה NBA של שחקנים, ואם ג'ואל אמביד ירגיש, ג'ואל אמביד או בל סימון או שאר הכוכבים בפילדלפיה ירגישו שאין להם את הגב של קולנג'לו, שהוא מלכלך עליהם מאחורי הגב, שהוא מדליף מידע רפואי, הם בעצמם ידאגו להעיף אותו משם. לדעתי זה סוף הסיפור. עצם זה שפילדלפיה שעות אחרי שפורסמה הפרשה הודיעה שהיא הולכת להיכנס לחקירה מעמיקה וזרקה רמזים שוואלה היא הולכת לטפל בזה, אני לא רואה את קולנג'לו שורד את הפרשה הזאת, וחבל, שוב, מדובר באחת המשרות הכי נחשקות בליגה היום.
חייב לומר שלעומתכם, אני עד שלא הגעתי לנקודה שבה מדובר על מידע רפואי רגיש, לא חשבתי שזה סיפור כזה גדול. למרות העניין של כן, ששחקנים צריכים לסמוך עליו, ויכול להיות שמלכלך על שחקנים, הרבה אנשים בהרבה תעשיות מחזיקים חשבונות פיקטיביים, שנועדו כדי לבחון את המים של מה אנשים אחרים חושבים. אני מסכים בהיבט של ביטחון עצמי, אני מסכים במיוחד בהיבט של המידע הרפואי, שזה דבר חמור מאוד. מעבר לזה, אני חושב לצייץ על שחקן ולראות מה כותבים עליו, או זה, זה...
זה לא, אם... אני חושב ש...
לא זו ה...
אני לא יודע, אני לא חושב שאתה יכול להיות לנהל ארגון, ולרדת על העובדים שלך בארגון הזה בצורה כזאת או אחרת, ולהגיד תחת איזשהו עולם שזה בסדר מבחינת תרבות ארגונית והתנהלות ארגונית, וגם אם זה נעשה במקומות אחרים, אז זה לא תקין ו...
לא, זה קצת מסריח, אבל זה לא ה...
בעיניי זה המיין אישו, אתה בונה ארגון שבסופו של דבר היכולת שלך לקדם את הארגון הזה בנויה הרבה על סמך על הקרדביליטי שלך מול שחקנים אחרים בתחום הזה, ועכשיו פילדלפיה, אם היא תשאיר אותו, תסתר כמישהי שהיא לא אמינה ואי אפשר לסמוך עליה.
בדיעבד אחרי שזה נחשף הכל ברור. אני אומר שזה קורה.
בין אם זה קורה או לא קורה, זה לא רלוונטי. הרבה דברים לא תקינים קורים, ו...
לא, אני אומר...
אתה צריך להיות חכם ולא להתאפס, אבל... אבל once התפסת, אתה גמור.
בסדר, אני אומר ברמה המוסרית של לעשות את זה ולא להתאפס, אני לא רואה כל כך הרבה בעיה, עד שזה מגיע כמובן למשהו שהוא פלילי.
אבל... לא, זה... גם ברמה הלא פלילית, ברמה התדמיתית, זה לא משהו שהוא זה. אני לא רואה את זה כמסכים שזה כזה על הנעלן. אני לא מסכים שזה כזה על הנעלן. דרך אגב, אני לא בטוח... שיש עוד הרבה שעושים את זה בין הג'יימים בליגה. מאוד מפתיע שבן אדם בן 52 כזה...
דווקא בגלל שבן אדם בן 52, אני חושב שיש פה מקרה קלאסי של חוסר יכולת סטרים טכנולוגיה.
בגלל זה הוא נתפס.
חברים, עקבו אחרי הקבוצה אבא ואמא על הוול, זו קבוצה מאוד מצחיקה בפייסבוק. כן, זה מקרה קלאסי של אבא ואמא על הוול. נעבור הלאה?
קדימה.
אז דטרויט אהובתי. מנקה את עידן ון גנדי, כרגע גם באואר מפוטר. ראוי לדבר על כמה מאמנים שהם מראיינים בתפקיד המאמן, כמובן אחרי שסטן ון גנדי עוזב. קני סמית דובר, דוויין קסי דובר, ג'סון קיד, אני לא אדבר על זה, אבל דובר, וג'ון ביילין ממישיגן. מה נראה לכם?
מה שאני מאוד חשבתי לעצמי, לאיזה כיוון דטרויט ילכו, כי אני רוצה שבכלל תמיד עדיף שאתה בנקודה שאתה צריך להחליף שלטון וזה, תלך על משהו יצירתי ויותר מתקדם. מצד שני, ון גנדי די אנס אותם להיות קבוצה שחייבת להתמודד, ואז לבוא ולאמר על מאמן צעיר או משהו כזה, זה הרבה יותר קשה כשאתה קבוצה שצריכה להתמודד, ולכן אני מבין את הכיוון שלהם ללכת על או שמות עם ניסיון או שמות נקודה, כי קני סמית לא אימן מעולם, אבל הוא שם והוא שחקן עבר.
מה שאתה מתאר פה זה דוויין קייסי.
כן, ונראה לי ש... אני לא אומר כזה אוהב את דוויין קייסי, אבל בין מי שדיברנו פה, המאמן הכי מתאים, וזה הכיוון שלצערה הם צריכים ללכת בשלוש שנים הקרובות לפחות.
אותה בעיה כמו שדיברנו מקודם על אורלנדו. הבעיה היא לא מאמן, הבעיה היא לנקות את הרובות מכל מה שוון גנדי עשה שם. הן כנשיא והן כמאמן, הם מחויבים עונה הבאה ל-$75 מיליון דולר לשלושת השחקנים במרכאות הגדולים שלהם, שזה בלי גריפין, דרמונד ורג'י ג'קסון, הם על $117 מיליון דולר פיירול, זאת אומרת, הם כבר בחריגה מתקרת השכר בעונה הבאה, שהם לא קבוצת פלייאוף בכלל, וחוזים ארוכים, וג'ון לואר עם 20 מיליון, ובלק חתום
להיעדר בחירות דראפט,
והיעדר בחירות דראפט, ובלק חתום עד קץ העולם, ושוב, הם כרגע צריכים מישהו עם חזון, הבעיה היא לא מאמן כרגע, הם צריכים מישהו עם חזון שינקה שם את האהובות, שיציג איזושהי דרך פעולה לשנים הבאות, ולא ללכת עם הסטיגמה הידועה של לקחת את המאמן הכי טוב. אני דווקא הייתי הולך עם מאמן בכללות.
אני לא מסכים, כי אני לא חושב שיש להם סיכוי להיחלץ מהמצב שהם נמצאים בו, לפרוט את אנדרי דרמונד לא ייתן להם כלום עם מישהו את זה, אף אחד לא ייקח את בלייק, וגם רג'י ג'קסון אטרקציה. אני אומר ההפך, תנסה להוציא הכי הרבה שאתה יכול לשלוש שנים הקרובות לנסות לעלות לפלייאוף ואפילו לעבור סיבובים, כי קבוצה עם בלי גריפין בריא ורג'י ג'קסון בריא ואנדרי דרמונד במזרח היא קבוצת פלייאוף. עכשיו תחליט אם אתה מאמין באברי ברדלי, תפגע באולי איזה פרי אייג'נט או איזושהי השתפרות של סטנלי ג'ונסון או לוק קנארד לשחקנים שהם קצת יותר טובים ממה שיש להם. יש פה קבוצת פלייאוף וזה הכיוון שהם צריכים לזה, בגלל שאין להם דרך להיחלץ במצב שלהם בטווח הקצר. תיקח שלוש שנים, תנסה להוציא הכי טוב. פלייאוף זה תמיד דבר חיובי, ואז תיכנס למסלול של הבנייה מחדש, בהנחה שאם יתפוצץ לך או לא יתפוצץ לך, אם הצלחת, אז בכלל הוא לא תבנה
משהו. בתיאוריה זה נכון, אבל עד כמה ראינו את רג'י ג'קסון בריא לאורך הקריירה שלו, עד כמה ראינו את בלי גריפין משלים יותר מ-60-65 משחקים בעונה, עד כמה נראה את אנדרי דרמונד של אחרי הטרייד על בלייק, לעומת החצי הראשון של עונה שבו היה יותר טוב, התקרה שלהם לדעתי מאוד ברורה.
אתה צודק.
במקום, לדעתי, שוב, אני שונה בגישה הזאת, מקום שביעי בקונפרנס המזרחי, הוא לא מטרה, זאת אומרת, אני הייתי מעדיף לפרק שם הכל.
אני מסכים איתך, גם אם אני הייתי בן אדם שאומר, יאללה, תפרק, אין להם מסלול לפרק את זה, והמסלול הזה הוא לא קיים, אתה בכל מקרה תלך למצב שלא תהיה גרוע מספיק כדי להיות בחור 1, 2, 3, ואם אתה נמצא סביב המקום העשירי בדראפט, כבר עדיף לך להיות מקום שביב הפליאוף.
אז אני אומר, תביא מישהו יצירתי, לא ללכת על הסטיגמה של אוקיי, להביא את המאמן הכי טוב שזה דווין קייסי, להביא איזשהו מישהו יצירתי שיחשוב מחוץ לקופסה, איך כן לצאת מהסיטואציה הזאת. אין לי פתרון, זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו יכול לעשות שם משהו בשנים הקרובות.
הבעיה שלי זה שאני לא רואה את ה... אני קרוע בין שניכם גם כאוהד דטרויט, אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיע יותר מדי רחוק עם הקבוצה הזאת, אני מסכים עם זה שצריך ללכת עם זה, כי אין, כי האופציה לשינוי היא מאוד מאוד מסובכת וקשה. אני לא רואה את המאמן על הלוח כזה שנמצא פנוי, שהייתי רוצה לקחת אותו לתפקיד הזה. גם דוויין קייסי, שהוא כביכול בכיר המאמנים מבין אלה שנמצאים בשוק, התראיין לתפקיד הזה ומועמד. אני לא תופס ממנו יותר מדי, אני חושב שאת השינוי היצירתי שראינו את טורונטו עושה השנה, זה בעיקר בגלל שמסאי אג'ירו או ג'י-אם יצירתי, והוא אילץ את דוויין קייסי להשתנות. אני חושב שכשראינו בסוף את דוויין קייסי צריך להתמודד מאמן מול מאמן בקרב מוחות, הוא הפסיד בגדול לטאי לו.
מה זה הפסיד?
יש לומר, ולכן אני אומר, אין אפילו את המאמן שיכול לעזור בשלוש שנים הקרובות.
בגלל זה אני אומר, לחשוב מחוץ לקופסה, אין לי פתרון, אני רק אומר לא ללכת על הפתרונות הסטנדרטיים.
ג'ייסון קיד בטוח לא, ג'ון דיילן במישיגן, זה האופציה לדעתי הטובה ביותר כרגע, מאמן מכללות זה...
אני איתך.
לפחות מביא את החשיבה מבחוץ. זאת
נקודת
מבט של אוהדים.
עוזר טוב עם קרדביליטי, אני חושב שגם סטאקהאוס התנהן שם, אומרים שהוא אחד העוזרים הבכירים היום. הייתי רוצה מישהו דווקא...
דיוויד בלאט?
לא הייתי הולך על כיוון... ממש לא.
לא, שואל.
לא כי הוא לא... עוד פעם, אני הייתי מחפש מישהו עם קרדביליטי, שזה שם, וג'רי סטאקהאוס הוא שם.
ג'ו פרנטי?
בטוח. שזה בדיוק מה שאמרנו, מישהו עם שם וקרדביליטי. אין לו שם. כן, נתחול בבעיה קשה.
נמשיך?
נמשיך.
נעבור לפינתנו, נחש את הציוץ. אלה מאיתנו שלא זוכרים את הפינה, אז אני מביא איזשהו סטטוס ציוץ, סליחה, לא סטטוס ציוץ, מרחבי הליגה, ושלושת החברים האחרים בפאנל יצטרכו לנחש מי אמר את אותו ציוץ. נזכיר את מצב הנקודות נכון לעכשיו. סתיו, אתה עם 4 נקודות. מרסלו, אתה עם 6 נקודות.
בום.
סגב, אתה עם 3. ואם אף אחד לא מנחש, אז אני מקבל נקודה, אני כרגע עם 2. אני נגד הדבר הזה, אבל אנחנו נמשיך איתו בינתיים. בגלל שהרבה זמן לא עשינו את הפינה, אני אתן איזה ציוץ חימום שלא ייחשב. יאללה?
יאללה.
למה שלא ייחשב?
לדעתי הוא קל. טוב. אבל עכשיו אולי רמזתי בזה שהוא קל. תמשיכו. הציוץ הוא, he's really trying to take Shaqti Nafu ל-MVP from me, LMAO. He's really trying to take that Shaqti Nafu ל-MVP from me, LMAO, מי שלא יודע, left my ass off. סלב, תתחיל.
ג'וול מגי.
רגע, לא נתתי בכלל אופציות.
נכון.
אופציות N, מייקל ביזלי, ג'וול אמביד, ג'וול מגי או רייג'ון רונדו.
3, ג'וול מגי.
אתה אומר ג'וול מגי, סתיו, מה אתה אומר?
ג'וול מגי.
גם אתה אומר ג'וול מגי, ומרסלו, מה אתה אומר?
אני שמעתי את ג'וול מגי אומר את זה, אז ג'וול מגי.
ואני ניחשתי את זה באמת, לפני שהייתה את האופציות, אז כנראה שזה באמת האחד קל.
וכולכם טעיתם.
טעינו?
כולכם טעיתם, זהו ג'ואל אמביד. איך ג'וול מגי יכול לצייץ בזמן הבלנדר של ג'ר סמית?
זה ג'וול מגי.
לא אמרתי שזה באותו זמן.
נכון, אבל אם הייתם חושבים על זה.
בגלל זה הוא החטיא את הדנק. הוא ניסה לצייץ.
זה קרה עוד לפני.
יאללה, עכשיו לרציני.
עכשיו לרציני, אבל אני מצטער שלא... חברים, זה נחשב, אבל אני מסתכל על עצמי נקודה.
כן.
מרסלו, אתה מתחיל הפעם.
יאללה.
אתה מוכן?
כן.
ציוץ הולך ככה. Remember. 4 סימני קריאה, זה רמז. 18 hours are open Monday till Friday, 9 a.m. to 5 p.m. closed on weekends and holidays. Have a dope weekend without hating, please. האם זה 1. איזיה תומאס, 2. דרק פייבורס, 3. פול מילסאפ, 4. פול ג'ורג'. Stop the hating, guys. מי זה? מרסלו.
איזיה תומאס.
מרסלו, אתה אומר איזיה תומאס. סתיו, מה אתה אומר?
רציתי להגיד איזה, אבל בגלל שמרסלו אמר את זה, נגיד פול ג'ורג'.
פול ג'ורג', סדב, מה אתה אומר?
מה היו עוד שתי אופציות אחרות?
שנגיד איזה תומאס, דרק פייבורס, פול מילסאפ ופול ג'ורג'.
אני אלך על פול מילסאפ.
מרסלו, אתה עולה בנדרוג, בום, כבר 7 נקודות, וזה היה הציוץ שלנו להיום.
אני חייב לציין ששמעתי, קראתי כמה ציוצים של איזיה תומאס, לא זכרתי את הציוץ הזה, קראתי כמה ציוצים שלו, בגלל זה...
זאת אומרת, זה הסטייל שלו.
הוא התכונן לתחרות.
לא, 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 לא מהתכוננות.
מרסלו, אתה נכנס חזק לרשתות החברתיות כדי לקבל פה איזה...
לא, לא, ממש לא, ממש לא.
קולנג'לו.
מרסלו קולנג'לו.
מרסלו קולנג'לו.
אני אתחיל להדליף בחשבונות סודיים מידע על דה סוויפ.
הוא פותח ציטוטים מעניינים כדי שתבחר אותם, ואז כותב בשם שחקנים אחרים.
שם מעולה אגב, מרסלו קולנג'לו. אני חושב לקרוא לשחקן שלי בטוקי.
אני מוכן להחליף אותו.
את השם?
לא, את קולנג'לו המקורי בפילדלפיה.
כולנו.
כולנו ג'לו.
קולנג'לו. נמשיך עם סיכום של מספר אחד בסדרת הגמר, פלוס תובנות להמשך. אנחנו חשבנו כמה, איך נתייחס לסדרת הגמר ולמשחק הראשון, אנחנו לא רוצים ללמוד יותר מדי משחק אחד, אם כן צריך לסכם אותו, כאשר אתם תשמעו את הפרק כבר שוחק מספר 2, ולכן אנחנו לא רוצים, אנחנו נקדיש לזה יותר מדי, נקדיש לזה כמה דקות, בואו נתחיל מלדבר על The King. לברון ג'יימס סיים את המשחק הראשון עם 51 נקודות 49 מהם בזמן החוקי, 8 אסיסטים, 8 ריבאונדים, אחוז מעולה מהעונשין, 10-11, 90% מהעונשין, כמעט 91, 60% מהשדה, 43% משלוש, מדהים, מדהים, מדהים. סתיו, מה אתה אומר על זה?
דבר ראשון, מדהים שברון ג'יימס עשה כזה משחק טוב, והדבר היחידי שכולם מדברים עליו זה הג'י-אר סמית, אבל
אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה.
יותר מדהים אותי מהמשחק האדיר של לברון על זה, של המסיבת עיתונאים, הוא לבש חליפה עם מכנסיים קצרים.
מדהים.
46,000 דולר זה עלה לו אחר הזה.
והתיק.
ויש בזה פחות בדמי במכנסיים רגילים, אני לא מבין למה אתה מוצא בזה.
ותיק מאור אליגטור שעולה 41,000 דולר, גם זה לדעתי יותר מדהים המשחק שהוא נתן. זה פשוט מדהים. לא. זה פשוט מדהים כמה השחקן הזה טוב, וכמה מאכזב שהוא
משחק... שאף אחד לא עוזר לו.
שהוא משחק בקבוצה הבאמת, באמת חלשה הזאת.
תחשוב מה זה להיות לברון. להגיע לגמר שאתה אנדרדוג מובהק בגלל הקבוצה שאתה הייתה, ולא בגלל השחקן שאתה. לעשות כל מה שניתן מול קבוצה טובה בהרבה, לקלוע הרבה מטה של נקודות הזמן החוקי, 8 אסיסטים, 8 ריבאונדים אמרנו, הרבה יותר אסיסטים גם היו צריכים להיחשב.
18-32 מהשדה.
19-32.
19, סליחה.
מדהים. כמה גם היה אסיסטים היו צריך לקבל של לאב שחקנים ושוט מחתיים, זה תלות חופשיות שמקבלים מאסיסט של לברון. עושה את כל זה ובסוף להיות שם, כשג'ורג'י מחתיז ריצת עונשין, כשג'ר סמית לוקח את הריבאונד, כשהוא יוצא החוצה, כשאתה גם פנוי ויכול לקבל את הכדור,
להיות זה שמסר גם לג'ורג ג'יל כדי שהוא יקבל את העבירה, האיש הזה,
ולא לדבר גם על העבירה שנשרקה,
ולא כל תאות השופטים, וזה שלברון לא קיבל כאילו יחס של לברון בגמר הזה, לא יודע, אני מתרגש שאני רואה אותו. אני ברמה העקרונית לא יכול להיות להגיד שאני מהשחקנים האלה שהיה מעריץ גדול של לברון ג'יימס לאורך כל הקריירה שלו. אני די בטוח שכמעט בכל גמר שהוא שיחק קיוויתי של קליבלנד יפסידו, ואני כל כך רוצה שקליבלנד ינצחו את הגמר הזה. אני כל כך נהניתי לראות אותו במשחק הראשון. אני הולך נראה לי לראות אותו נקודה. חבל, פשוט כואב ספציפית, גם אם הפסידו בסוויפ, או גם אם זה הניצחון היחידי שלהם, זה משחק שהיה מגיע לנצח. אוהבי ג'ורדן יגידו שאצל ג'ורדן, ג'ורג'י לא מחטיא את הפאול.
לא, אצל ג'ורדן הוא קולה 50 נקודות בזמן החוקי והם מנצחים בנקודה.
לא, ג'ורג'י לא מחטיא את הפאול.
לא, ג'ורג'י לא מגיע לקו, ג'ורדן מגיע. לא, לדעתי כל מה שנגיד...
מה שסתם מנסה לרמוז זה ש...
הבנתי מה הוא מנסה לרמוז. כל מה שנגיד על לברון, סתם נוריד מהערך שלו. והכל דבר אחד לגביו, במהלך המשחק הוא עמד על 13 מ-16 או 13 מ-17 מהשדה, הוא סיים עם 19 מ-32. זאת אומרת שלקראת סוף המשחק, בגלל שהוא שיחק לבד, הוא התעייף. הוא התעייף, זה פגע לו באחוזי הקליעה. אני לא אומר את זה לרעתו, שוב, הוא משחק שם לבד.
69% טרו שוטינג.
הוא עדיין עמד על 13 מ-16. אני שוב אומר, אני לא בא אליו בטענות, הוא משחק שם לבד, אבל יש גבול עד כמה שחקן אחד יכול לקחת אותך, במיוחד מול גולדן סטייט, שוב, אחת הקבוצות הגדולות. ושאלה ששאלת
אותך... אבל ג'י-אר שם את הכדור הזה ואין גבול.
לא, על ג'י-אר אנחנו עוד נדבר, יש לי מה להגיד עליו. שאלה ששאלתי אתכם לפני השידור, לברון עם עוד 3 משחקים של 32-33 נקודות, וקליבלנד חוטפים סוויפ, לוקח את ה-MVP של הגמר או לא?
תלוי איך נראים המשחקים האלה. אם זה משחקים שהולכים לדקות האחרונות, והוא שולט במשחק והוא שולט בזה, הגיע לו אז והוא לא קיבל, יגיע לו גם הפעם, אני ראה לי לא בנויים לתת את זה. אם אף אחד בגולדן סטייט לא התבלט כאילו מעבר ל... הם יסיימו בערך כמו המשחק קודם, זה אופציה, כי עשו תיקון. אני לא חושב שיש למישהו ספק שהוא הולך להיות השחקן הכי טוב, ולתת את הסדרה הכי טובה מבין שחקן בודד בסדרה הזאת.
אני לא מאוהביו של לברון, להפך, אני אפילו קצת מסונב, אבל אי אפשר להתעלם ממה שהוא עושה פה, ואי אפשר להתעלם מזה שבשתי סדרות הגמר שקליבלנד הפסידה, הוא גם היה השחקן הכי טוב על המגרש, וכתיקון על חטאי עבר, שוב, בהנחה, והוא לא יתנות משחקים, אני חושב, למרות שאי אפשר להגיד את זה על לברון, הוא לא יתנות משחקים של 51 נקודות, אם הוא ימשיך לשחק ככה, הוא כן יקבל את התואר, את ה-MVP, גם אם יחטפו סוויפ.
אני לא רואה את כולה פחות מ-40 כל משחק, אני...
גם לי יש הרגשה שאתה הולך את משהו היסטורי כזה.
כן. ואני חושב ש... כמו שסתיו אמר, אני חושב שיגיע לו תואר ה-MVP, הוא לא יקבל אותו בגלל איך שהליגה מחלקת את הפרס, כנראה. הייתי מאוד רוצה לראות אותו מקבל אותו anyway.
דרך אגב, MVP, most valuable player, השחקן הכי יעיל לקבוצה שלו. זאת אומרת, אם לברון לא מקבל את זה, זו ההגדרה של הפרס, בסופו של דבר.
ועדיין היו פעמים גם בעבר ש...
זה לא אומר שזה נכון.
לא, נכון. אני בעד שכך זה חולק.
אני בעד שלברון יקבל את זה, ולא משנה מה יקרה בסדרה הזאת.
בוא נדבר על האווירה שנשרקה ללברון, סיטואציה מאוד מאוד חריגה, הרבה פרשנים איש שאחראי על השופטים, אחד מהאנשים האלה, מהתפקידים האלה, גם היה צריך לבוא ולדבר ב-NBA TV ישר אחרי זה, כדי להסביר. הריוויו נעשה בגלל שהיה חשד לכך ש...
הרגליים של לברון היו...
שג'ף גרין היו ב-restricted area. בריוויו אפשר לגלות דברים נוספים, ככה אמרו שלברון ביצע עבירת חסימה ולא עבירת תוקף, ואחד שחיקות המחריות במשחק.
בשורה התחתונה, מעבר לכל מה שהיה מסביב, השריקה, ההחלטה הנכונה התקבלה. זאת אומרת, זו לא הייתה עבירת תוקף, לברון לא הספיק להתייצב. הוויכוח אצל רוב האנשים לא היה לזה, כמו שאמרת, הוויכוח היה...
עדיין דעות חלוקות דרך אגב גם לגבי זה.
רוב האנשים אומרים שלא, וגם הליגה אמרה, וגם
השופטים
האמריקאי. לא, אני בסדר עם ההחלטה הזאת. הדיון היה האם בכלל ללכת לריוויו הזה. העניין הוא ששופט אחד חשב שהיה אופנסיב, שופט שני חשב שהייתה עבירת תוקף. הם הלכו, שוב, לא כדי לראות האם הייתה עבירה, אלא לראות
אם זה היה ברסטריקטדריה.
בדיוק, אם זה היה ברסטריקטדריה, אז יכול להיות שהסיבות שבגינם הם הלכו לראות את הוידאו היו הסיבות הלא נכונות, אבל מבחינתי ההחלטה הנכונה התקבלה, שזה מה שמעניין אותי בתור צופה. זאת אומרת, לא התקבלה, השריקה הייתה נכונה בסופו של דבר.
אני 50-50, אבל אם מסתכלים על זה כמכלול ואוסף של שריקות שהלכו לטובת גולדן סטייט, כולל אלה שהליגה אמרה ב-2 minute review שהם טעו, אז כמכלול השופטים עשו פה טעויות לטובת גולדן סטייט, שבדרך כלל אני אומר פאק את כאילו טעויות קורות, אבל במקרה של משחק כל כך צמוד, ובמקרה שגולדן סטייט מקבלת את העזרה הזאת, שהיא לא זאת שצריכה את זה, זה מאוד מכניס לעוד פעם לכל הולך נגד לברון, למרות ש... אחת מהם הולכת לכיוון שלו, המשחק יכול לראות אחרת, אוטום, ג'ורג' היל, ג'ר סמית וכו.
אז אמרת ג'ר סמית, בוא נמשיך שנייה עם ג'ר סמית. משחק לא טוב של ג'ר סמית, עוד לפני המהלך האחרון של הזמן החוקי. 30% מהשדה, 33% משלוש, קלה את אומנם את שני הזרקות של המאונשין, סיים עם 10 נקודות, 6 ריבאונדים, שני אסיסטים. מינוס 22. הכי נמוך ב... כל קבוצת בכל קליבלנד, ב-39 דקות כל זה, וכמובן, המהלך האחרון, מרסלו, תאר לנו מה ראית שם.
אני יכול להגן עליו קצת?
אתה יכול לתאר לפני זה מה ראית שם? ג'ורג' היל הולך, המצב הוא, נקודה יתרון, ג'ורג' היל הולך לקו, בערך 5 שניות לסיום?
4.6
שניות לסוף.
קולה את הראשונה, מחתית השנייה, ג'י-אר לוקח את הריבאונד, ובמקום לחפש שחקן פנוי, או
במקום לזרוק,
או במקום לזרוק, הוא פשוט רץ לחצי, כי הוא חשב שהם מובילים, ורצה להעביר את הזמן, אז הוא הצליח במשימה שלו, רק המטרה הייתה שגויה.
יש לומר, אמר באותו רגע ללברון, וקלטו את זה השפתיים, שהוא אומר, I thought we were up, זאת אומרת, אני חשבתי שהיינו ביתרון, כמובן שזה לא היה המצב, לברון מופתע מאוד ולא מבין מה הוא עושה. אחרי זה ג'י-אר סמית שיקר, אמר שהוא ידע מה התוצאה, טיילו כבר אמר שהוא לא ידע, כבר ברור שהוא לא ידע, אז מכאן תגין עליו, עושה לו קדימה.
קודם כל, אחד השחקנים הטיפשים בליגה הזו, פעם שלישית במהלך הקריירה שדבר כזה קורה לו, שהוא מאבד ספירה לקראת סוף משחק צמוד, ובגלל זה הם מפסידים. אנחנו צריכים לזכור, קודם כל עשה מהלך גדול. החטאת עונשין של ג'ורג' היל, הוא עמד בזריקת עונשין בצד של קווין דורנט, הוא לקח ריבונד התקפה כשקווין דורנט הוא השחקן שאמור לשמור עליו. אנחנו נגיע לקווין דורנט מאוחר יותר, הוא לקח ריבונד התקפה 4.6 שניות לסוף. עכשיו, הוא לא הפסיד להם את המשחק, הוא מנע מהם אפשרות לנצח את המשחק. אנחנו צריכים לזכור שקליבלנד עמדו על 44% מהשדה עד אותה נקודה. זאת אומרת, שהוא מנע מהם אפשרות, שוב, תיאורטית של 44% לזרוק ולנצח את המשחק. להפיל עליו את כל העניין הזה שקליבלנד הפסידו בגללו, קצת יותר מדי כבד, קצת יותר מדי מזם.
לא, אז אני אתן את
זה. זה לא הגנה על זה.
לא, 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 זה שעניין של הגנה, אבל מאשימים אותו בהפסד. לא, לא הם הפסידו.
מרסלו, בוא נפתח טיפה את הנקודה שלך. בוא נחשוב על ארבעת האופציות שיכולות לקרות ברגע שג'ורג'י לא הולך אל הקו. אופציה ראשונה הוא מכניס את שתיהן, קליבלנד ביתר על נקודה, אבל לגולדן סטייט יש טיימאוט וארבע נקודות שיש שניות מהקו, הם עדיין יכולים לנצח את המשחק.
נכון.
אופציה שנייה, ג'ורג'י מכתיב וג'י.אר. סמית לא לוקח את הריבאונד. קווין דורנט לוקח את הריבאונד, לוקחים טיימאוט, על אותו מצב, 4 שניות לסוף, וזריקה של גולדן סטייט. עדיין יתרון לגולדן סטייט?
כן.
אופציה שלישית, מה שקרה, ג'י.אר. סמית לוקח את הריבאונד וכמובן רץ ויוצא. זה כנראה אופציה שנייה הכי טובה ממה שיכול לקרות. ואופציה רביעית, הוא עולה לסל, או מוצא מהר את לברון, או מישהו שנמצא פנוי לזריקה מהירה. כאשר קווין דורנט, אחד הרימפרוטקטורים הטובים בליגה, נמצא לידו. אני לא אומר שזה לא מה שהיה צריך לקרות, זה כמובן מה שהיה צריך לקרות, אבל אני מסכים עם מרסלו, גם היה יכול להתפתח בצורה שונה. המהלך הזה יותר מטומטם מאשר לא...
ברור, בואו, אנחנו צוחקים עליו כי הוא מטומטם.
הוא פשוט מאוד מאוד מטומטם.
האמת הפשוטה היא ש... ג'י.אר. סמית, הדבר שג'י.אר. סמית אוהב הכי לעשות זה לזרוק. הוא קיבל כדור, היה לו לוק סביר פלוס לפלייאוף במצב של 4.6 שניות, איך אתה לא זורק? כל מה שקורה אחרי זה נכון, זה טמטום. אתי מעניין בכלל לדבר למה ג'י.אר. סמית, למה טאי לוק כל כך מחויב לג'י.אר. סמית? זה הדיון שאותי יותר מעניין, כי אני לא מבין, ג'י.אר. סמית של פלייאוף 16 היה אחד הגורמים היותר חשובים לניצחון שלהם. מאז הוא נותן שנתיים נוראיות, כולל שהעונה הפלייאוף שלו, אפילו לא התעלייה בפלייאוף, שהייתה לו בפלייאוף של 2016, הוא חלש גם בפלייאוף, וטיילו לא מאמין לחלוטין באף אחד. עכשיו, לא להאמין בשחקנים מסוימים, כי מי שמחליף אותם נותן תפוקה, או יש איזשהו משהו, אינדיקציה שהוא עלול להתעורר, אני יכול להבין, אבל באמת, המחויבות הטוטלית שלו לג'י.אר. סמית לא ברורה לי.
המחויבות נובעת... מה שאומרים בארצות הברית הוא שלברון לקראת סוף העונה קיבל החלטה הוראה מהחבר'ה הצעירים החדשים שהגיעו לקבוצה, והוא קיבל החלטה שהוא רוצה ללכת למלחמה עם החבר'ה הוותיקים. בסופו של דבר זה לא החלטה של לו, זו החלטה של לברון.
לא, אבל גם קלטור הוא ותיק. אני חושב שזה לא עניין של ותיק, זה עניין של
אני לא אומר אם ההחלטה מוצדקת או לא. יש כרגע... אני חושב שהאלטרנטיבה היא לא טובה יותר.
זהו, זה עניין של אלטרנטיבה.
אני לא מסכים שאלטרנטיבה.
ג'ורדן קלרקסון היה נורא במשחק הזה.
גם ג'י.אר.
היום, היום ונורא.
סמית, היום ונורא, כל הפלייאוף. ג'ורדן קלרקסון...
זה היה שחקן, שנייה, אנחנו רק כדי להבין, זה היה שחקן שאתה מגבה אותו להחליף.
אני, על ה-35 דקות שג'י.אר. סמית רואה לערב, מחלק את ה-35 דקות האלה פלוס הדקות של קורבה וקלרקסון, שווה בשווה, או לפחות הולך עם היד החמה. ואם אני לא מוצא יד חמה, אני עושה רוטציה ורוטציה של זבל.
אני מסכים איתך ש-35 דקות זה מוגזם. הוא לא אמור לקבל את ה-35 דקות הללו, ולא משנה כמה טיירון לו מעריך אותו. 35 זה מוגזם. חלק מהדקות כן אמורות לגלוש, אבל עדיין, אין שם מישהו יציב ואמין אחר על העמדה שלו, הוא מחכה לאיזושהי התפוצצות שאולי תבוא, שהיא כנראה לא תבוא.
לא, גם אם היא תבוא אותם, ג'י.אר. סמית יכול להתפוצץ לך, אבל אם הוא מתפוצץ לך, אתה רואה את זה, ושאתה מתפוצץ לך, תרכב עליו. הוא לא פוגע, תחליף אותו בג'ורדן קלרקסון. קלרקסון לא פוגע, תן לקורבר. קורבר לא פוגע, תחזיר את ג'י.אר. סמית. וככה, וככה, עד שתקבל משהו מהעמדה הזאת. זה לא נגיד ג'ף גרין שמגלה איזושהי סוג של יציבות בעולם המאוד נורא של קליבלנד, שאתה יכול להגיד, סבבה לי, אני לא צריך לתת ללארי נאנס דקות, ג'ף גרין נותן לי משהו כבר בצורה עקבית.
אגב, לארי נאנס, אחד מהשיטות של קליבלנד, אולי כן נוציא משהו מהסדרה הזאת, זה שחקן שהוא עושה טוב כל הזמן שהוא...
נכון, אני פשוט אומר שאני מסכים שהרוטציה שם היא לא, היא משום מה התקבעה על השחקנים שעשו איזשהו, אבל אצל ג'י.אר. סמית אני לא מבין את זה. אני אגיד איזשהו, יודע, מי שהולך לישון עם ילדים שלא יתפלא שהוא קם רטוב, אין מה לעשות, כמו שאתה יכול לקבל את ה...
זה המשפט.
כמו שאתה יכול לקבל מג'י אר סמית את התפוצצות של ה-30 נקודות עם 7 ממשהו מ-7 מ-12 מ-3, אתה גם יכול לקבל את ג'י אר סמית עושה דבר כזה בדקה האחרונה, כי אין לו מושג מה קורה
סביבו. ג'י אר סמית זה אם אתה הולך לישון בלי חולצה, אל תתפנה שאתה מקבל החלטה מפגרת כזאת.
ואנחנו לא מדברים על זה, כי יש לנו גמר NBA, אבל יש לנו גמר NBA שמפגיש את ג'י אר סמית וסוואגי פי.
נכון.
Oh God. אני יכול להביא שתי מפתחות ליכולת של קליבלנד אולי במשחק הזה?
חד משמעית.
יאללה. דבר ראשון, קצב. 92.6 הפייס היה במשחק. זה קצב איטי. זה קצב שפחות או יותר קליבלנד שיחקו בו במהלך כל הפלייאוף. זה הרבה יותר איטי ממה שגולדן סטייט שיחקו, שזו המטרה של קליבלנד. קליבלנד לא יכולה לרוץ עם גולדן סטייט לאורך זמן. זה יעייף אותם. שחקנים ההתקפיים של גולדן סטייט הרבה הרבה יותר טובים, אז להעט אותם כמה שיותר. דבר שני, אמנם קליבלנד קלו באחוזי שדה פחות טובים מאשר גולדן סטייט, קלו ב-44% מהשדה, לעומת קצת יותר מ-50% של גולדן סטייט, אבל שלטו טוטלית ברימות ההתקפה. ניצחו 19-4 ברימות ההתקפה. זה נתן להם עוד זריקות, אקסטר זריקות על גולדן סטייט, שזה מה שהשאיר אותם במשחק. דיברת על לארי נאנס מקודם. לארי נאנס ב-17 דקות, אם אני זוכר טוב שהוא שיחק, קלה 9 נקודות, 11 ריבאונדים, מתוכם 4 ריבאונדים בהתקפה, ונראה שבחינה הגנתית לפחות, הוא הרבה יותר מתאים למשחק הזה. המשחק של גולדן סטייט מבוסס על חסימות ותנועה בלתי פוסקת של רוב השחקנים. לארי נאנס הרבה יותר מתאים למשחק הזה מאשר טריסטן תומפסון. אני לפחות מבחינתי מצפה שיקבל יותר דקות על חשבונו במשחק מספר 2. וזהו, קווין לאב, 21 נקודות, 13 ריבאונדים, אמנם לא היה דומיננטי, אבל הוא חייב לתת את הנקודות האלה, כי לברון לבד, לא, אתה יודע מה, אני לא יכול להגיד עליו שהוא לקח 50 נקודות גם במשחק הבא, אבל הוא חייב לקבל עזרה משחקנים אחרים. לאב, אמנם קלה 21 ו-13, קלה רק 1 מ-8 ל-3, חייב לשפר את זה לקראת המשחק הבא.
אם יש מקום אחד לשיפור אצל קליבלנד, זה בעיקר באמת באחוזי הזריקות, הם פספסו הרבה זריקות וגם אופן לוקס, הם זריקות מאוד מאוד טובות.
10 מ-37
ל-3. כן.
אז מה שמרסלו אומר לגבי העובדה שקליבלנד הצליחו לשבש את המשחק של גולדן סטייט, מופיע אותי לאיזשהו משהו שאני מאוד רוצה להגיד, ש גולדן סטייט נראים מאוד לא מאומנים, ונראים כמו קבוצה שקל מאוד לשבש את המשחק שלהם. גם הסדרה מול יוסטון, וגם עכשיו במשחק הראשון של קליבלנד, וגם בשלבים מסוימים מול הקבוצות הפחות טובות, בשלבים קודמים של הפלייאוף, גולדן סטייט לא משתלטת על המשחק באופן מלא לאורך כל המשחק, ולא מצליחה להכתיב את המשחק שיראה כמו שהיא רוצה אותו, והיא מנצחת את סדרות ומשחקים, פשוט בגלל העליונות של הכישרון שלה, והאפשרות שזה נותן לה להגיע לשלבים האחרונים של המשחק, עם יותר אוויר מאשר כל המתחרות שלה, שבנויות הרבה יותר על הרבה פחות שחקנים. דרך אגב, זה גם איזשהו מה שסטיב קר אמר, שכמוצא אחרון, הוא תמיד רוצה להגיע למצב שהקבוצה שנגדו זורקת את כל מה שיש לה, והוא מגיע כשבגלל העליונות של הכישרון, פשוט עם יותר אנרגיה לסוף, ולעשות את המהלכים האחרונים, עם יותר חדות ועם יותר דיוק.
אז אין ספק שהטווח טעות של גולדן סטייט כרגע מתקיים על סמך הכישרון שיש לה, והם באמת באמת מנצלים את רוב הטווח טעויות האלה שניתן להם. הזכרת מרסלו את יוסטון, אתה הזכרת את יוסטון?
אני הזכרתי.
מישהו הזכיר.
סתיו הזכיר את יוסטון. אז אני רק אגיד, נדמה שקליבלנד מנסה מאוד to יוסטון it up בסדרה הזאת. נתונים דרך ESPN Stats & Info פרסמו. הגנת החילופים של קליבלנד בסדרה הזאת לעומת העונה הרגילה, או במשחק הראשון בעצם לעומת העונה הרגילה, חילופים בהגנה, סוויץ'ים on the ball, רק 13% מהזמן שלהם בעונה הרגילה, ובגיים 1 62%, ואוף the ball 5 בעונה הרגילה ו-45% בגיים 1, זה אומר שמנסים מאוד מאוד להיכנס לתוך האסטרטגיה הזאת של יוסטון, לנסות לשבש כך את המשחק הזה, את המשחק של גולדן סטייט. אני לא חושב שיש להם את הטייפ של אנשים שמסוגל לעשות את זה, אבל עובדה שזה קירב אותם עוד בגיים 1. מה אתם חושבים? אתם חושבים שאנחנו טעינו לגמרי בתחזית הסדרה שראינו, שחשבנו שזה הולך להיות בלו-אוט של גולדן סטייט, או שהמשחק אחד הייתה סוג של אנומליה, ואנחנו הולכים להמשיך וכאן לראות את גולדן סטייט מתפוצצת?
אני חושב שאנחנו נותנים הרבה יותר מדי כבוד לגולדן סטייט, על סמך הפנטזיה של מה הם יכולים להיות, או מה שראינו מהם מהעונה שעברה. יש שם עייפות חומר, יש שם עייפות מנטלית, שמונעת מהם לשחק כדורסל טוב לאורך 82 משחקים פלוס פלייאוף, וכן, אני חושב שנתנו גם דאונגרד מטורף לקליבלנד, הוא בצדק פשוט לברון, כל מה שאנחנו עושים דאונגרד לקליבלנד, הוא מראה שמסוגל לעלות לעוד רמה, אבל אנחנו בעיקר נותנים הרבה יותר מדי קרדיט לגולדן סטייט, על דברים שאנחנו חושבים שהיא יכולה להראות ולא מראה את זה. אני עדיין חושב ש... גולדן סטייט יכולה לנצח בסוויפ או בחמישה משחקים, אבל בלואוט אחרי בלואוט, אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שלברון לא ייתן את זה לקרות, ואני חושב שיש פה משהו קצת יותר עמוק בגולדן סטייט שגורם לדברים לראות ככה.
לראשונה עונה אני מסכים איתך, זאת אומרת, אני הייתי מאלו שאמרו שככל שתתקדם העונה וככל שיתקדם הפלייאוף, אנחנו נראה את גולדן סטייט גם מבחינת יכולת כדורסל וגם מבחינת מנטלית. קוראים לה איזושהי מקשה טובה יותר לקבוצה טובה יותר, וזה לא קורה, זה קורה להם בעיקר בדרך כלל ברבעים השלישים של כל משחק, אבל לא בצורה קוסיסטנטית ולא לאורך משחק שלם.
שוב, אני חושב שגם הפעם זה קרה, גולדן סטייט לחצו על הדוושה, פשוט כל פעם שגולדן סטייט לחצו על הדוושה, קליבלנד מצא איפשהו את
כן, נכון, אבל בעונות קודמות גולדן סטייט הייתה לוחצת על הדוושה ולא מרפה יותר, והשנה הם לוחצים על הדוושה לשש דקות, פותחים את הפער הזה שקשה מאוד לסגור אותו, אבל לא מצליחים להמשיך להתמיד בזה. ואני מסכים, זאת אומרת, הם מנצחים כרגע נטו בגלל כישרון, זאת אומרת, לא בגלל יכולת אימון טובה יותר של סטיב קר, ולא בגלל דברים אחרים.
אפרופו כישרון, מאוד דבר טיפה על קווין דורנט, הוא כבר נעדר זמן מה, במשחק האחרון היה במשחק לא טוב בכלל, 8-22 מסדר על 36%, 1-7 מהשלוש, אמנם כן פלוס 17, אמנם כן סיים עם 26 נקודות, ותשעה ריבאונדים, אבל לא הופעה שהיינו מצפים לקבל מקווין דורנט.
אז אני חושב שהסיבה שקווין דורנט כל כך רצה לעבור לגולדן סטייט מעבר לזכייה בתארים, זה הרצון לשחק בקבוצה שתדע להשתמש בו יותר טוב, ותיתן לו לעבוד יותר בקלות, וגם שחקנים שמוכנים לוותר על הכדור. ואני מרגיש שהסיבה שהוא פחות טוב זה ככל שגולדן סטייט מרגישה תקועה יותר, היא הולכת למקום שהיא מרגישה מאוד מאוד בנוח איתו, וזה ללכת עם הזריקם בחוץ, ועם שסטף יוצר, ועם השילוב של סטף וקליי, ואני חושב שהוא נפגע מזה, הוא מקבל לוקס שהוא פחות רוצה, או שהוא צריך לייצר דברים בעצמו, שזה מקום שכנראה הוא לא רוצה להיות, בחר לא להיות שם, לא שהוא לא מסוגל, ואני חושב שזה הסיבה שהוא נראה פחות טוב.
קוראים לפעמים זריקות של קווין דורנט שהן מאוד מאוד קשות, ואנחנו אומרים, זה שזה קווין דורנט והוא מצליח לייצר אותם, לא אומר שזה good looks בשבילו, זאת אומרת, גם כשהוא הולך ללונג טו מעל השומר עם fade away ומכניס את זה, ואתה אומר, וואו, קווין דורנט איזה מלך,
זה לא סדרה שהוא זריקה שהוא צריך לזרוק.
זה לא זריקה שהוא צריך לזרוק.
כן.
עדיין, הוא זרק 1-7 ל-3 במשחק הזה, אם הוא קולע מתוך השבע הללו עוד אחת או עוד שתיים, מגיע ל-32 נקודות.
אבל הוא עושה לא, אבל
הוא לא קלע. לא, אני מסכים, אני מסכים.
לא, אני יכול להגיד, גם אם הוא קולע אותם, אני לא מסתכל על המספר, אני מסתכל על האפישנסי המאוד מאוד נמוך לשחקן כמו קווין דורנט.
לדעתי, מה שגורם לזה, לפחות במשחק הזה, אני לא מדבר כרגע על הסדרה מול יוסטון, זה שלברון נמצא מולו, ובגמר של העונה שעברה, דורנט היה לא פחות טוב ממנו, אם לא יותר טוב ממנו. והוא רואה מה לברון עושה, ואני לא אגיד שהוא נלחץ או לא, אבל זה משפיע פסיכולוגית, שהשחקן שאתה מושווה אליו, הסטאר של הקבוצה השנייה, מתעלה לך בכל כך הרבה יותר רמות, ויכול להיות שפסיכולוגית זה פוגע בו. ודרך אגב, אני חוזר למה שחזרנו מקודם על ג'י-אר סמית, גירה הבוקסאוט למהלך האחרון הזה, שיכל לעלות להם במשחק, זה היה קווין דורנט, שלא סגר שחקן של 6-5, אני לא יודע כמה ג'י-אר סמית, הוא פשוט הסתכל עליו.
המשחק שלו נראה מאוד עצל בגיים 1, מאוד עצל.
כמה אתם נותנים התייחסות לעניין של הדקות? אני לא רציתי כהגנה על ג'י-אר סמית, אבל בואו שנייה נזכר, מדובר בשחקנים שמשחקים כבר משחק 100 ושלהם העונה, אלה שמשחקים את העונה מלאה, אבל מגיעים עכשיו למשחק 100 בעונה, לפחות לאזור הזה, אחרי פלייאוף מאוד מאוד רצחנים, פעמיים גיים 7 ו-40 דקות למשחק.
אתה יודע, יש פה...
לא מצרץ לג'י-אר סמית, אבל זה נראה ש...
הטעות לא קשורה לפה, ג'י-אר סמית גם היה גרוע בגיים אחד של הפלי-אוף, אבל אני אומר שאין ספק, כולם פה יפים, כולם משחקים על העדים האחרונים שנשארו להם, כי זה מה שנשאר להם, אבל קליבלנד רגילים לזה, זה גמר רביעי רצוף, גם גולדן סטייט זה גמר רביעי רצוף, הם רגילים לעומסים האלה, הם רגילים לדברים האלה, אם כבר גולדן סטייט נראים שעוברים כאילו את הדקות שהשחקנים יותר בקליבלנד, זה רוטציות יותר קצרות, לא יודע.
ארבעת הגדולים בגולדן סטייט שיחקו בין 45.5-47 דקות, מתוך 53 אנחנו צריכים לזכור הייתה הערכה, מחזיר אותי למשהו שאמרתי במהלך העונה, יכול להיות שהמנוחות, הפציעות סו קולד של כל השחקנים של גולדן סטייט במהלך העונה, לקחו את הזמן עם ההחלמה, נתנו להם לנוח, לא נתנו להם להשלים 82 משחקים, נתנו להם לנוח במהלך העונה, בניגוד ללברון שהשלים את כל 82 המשחקים, יכול להיות שזה משפיע. דיברנו כבר על דקות, החיסרון של איגודלה מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. כי איגודלה הוא שחקן ש... סוג של all-around player כזה שיכול לתת מנוחה לכל השחקנים בחמישייה של גולדן סטייט, בין אם זה סטף, בין אם זה דריימונד, בין אם זה דורנט. ברגע שהוא לא נמצא שם, השחקן החמישי זה קוון לוני, זה שון ליבינגסטון, ואני יודע מה אתה הולך להגיד סתם.
אני הולך להגיד משהו אחר לגמרי, אני חושב שכדורסל צריך חמישה שחקנים, ובלי אנדרי איגודלה, כל השחקן החמישי שתכניס לחמישה, הוא פשוט לא שחקן מספיק טוב.
אני שנייה אצא אותך לזה, אני חושב שאני מבין את הכל, גם מבחינת הקליעה שנעלמת והסוויץ'אביליטי בהגנה. צריך לזכור דבר אחד, קוון לוני במשחק האחרון, היה הבן אדם הכי טוב על לברון, סטטיסטית. כל פעם שמתוך הפעמים של לברון ניסה לחדור על קוון לוני, רק אחד מתוך ארבע הניסיונות האלה צלחו, לעומת כמובן איך שהוא ישב על סטף בהגנה, בהתקפה.
הוא עדיין עם המינוס, פלוס מינוס הכי גרוע, פלוס מינוס הכי גרוע בגולדן סטייט, קוון לוני.
בסדר.
אני לא בסדר, פלוס מינוס. לא, אני מצטער, כאילו זה שהוא היה לו כמה פוזיישנים שהוא שמר טוב על לברון, זה סבבה, אני מסתכל על זה ברמה הזה. הוא לא שחקן מספיק טוב, וגם אם הוא נצליח לתת לברון מאצ'אפ ב... אני לא יודע כמה פוזיישנים הוא שמר עליו, יש לך מקרה את המספר, לדעתי זה לא יותר מדי. גולדן סטייט עשו טעויות בבניית הסגל שלהם, והם משלמים את המחיר עכשיו. אני לא חושב שאנדרי איגודלה, כי אנדרי איגודלה הוא עצמו, זה הבעיה, פשוט חסר להם השחקן החמישי הזה שהם סומכים עליו, ושיחק איתם שם, והיה איתם שם, כי ליבינגסטון גמור, דיוויד ווסט גמור, בל, לוני ומקו צעירים מדי, ועדיין לא בשלים לרמות האלה, גם בחיית הבשלות שלהם כשחקנים.
סוואגי פי זה סוואגי פי.
וסוואגי פי...
ג'בל מקבל בלוקים מהטבעת.
אז פשוט... חסר להם השחקן החמישי הזה.
ודבר אחד למשחק הקרוב, אמנם הפודקאסט יפורסם לאחר המשחק הקרוב, קליי בספק. אם קליי לא משחק, זה מקצר להם עוד יותר את הרוטציה. מבחינת הגנתית, קליבלנד יכולים לזנוח את ההגנה על מי שיחליף את קליי ולקבץ את ההגנה יותר על סטף ועל דורנט, מה שיהפוך את המשימה עבור גולדן סטייט להרבה יותר קשה.
ניתן אימור קטן לפני שאנחנו מסיימים?
קליבלנד מנצחים את זה.
את המשחק השני?
כן.
אם קליי משחק, זה נגמר קל לגולדן סטייט, אם קליי לא משחק, יהיה מעניין.
אני חושב שגולדן סטייט לוקחים את זה, אני חושב שגולדן סטייט ניצחו עדיין את הסדרה ב-4-0, בריין ווינדורס אמר מתוך ההיכרות שלו עם הסגל של, עם המועדון קליבלנד, הוא אמר שהם קיבלו את המכה של ההפסד, קשה מאוד, אני חושב שזה מכה שיהיה להם קשה מאוד להתרושש ממנה, אני לא רואה איך הם יוצאים מזה. אני חוזר לאימור המקורי.
סוויפ. אני אמרתי 5, אז זה המשחק שלהם.
נעבור אם כך לפינה נוספת שהייתה לנו בעבר, ואנחנו מחזרים אותך לתחייה, פינת החמישייה. השבוע אנחנו נבחר את 5 הגמרים המומלצים לצפייה מתחילת המילניום. בוא נסביר איך אנחנו מסבירים את זה. סתיו, האח האבוד שלך, שגדל כל החיים שלו בנמיביה, מגיע עכשיו לישראל, מתאחד איתך, זה מאוד מרגש. הוא לומד על כדורסל, אתה מסביר לו כדורסל, ואתה אומר לו, והוא רוצה להתעניין בתחום העניין שלך, אתה בוחר עכשיו 5 סדרות גמר מתחילת המילניום שגרמו לו להתאהב ב-NBA. מה אנחנו בוחרים?
אז נתחיל מהסוף?
אנחנו נתחיל
מה-Honorable Mention.
אני יודע לעשות את זה, אל תדאגו, אני עשיתי את זה פעמים רבות. אנחנו נתחיל מה-Honorable Mention. 2004, Detroit Lakers, 4-1, גמר שמאוד מאוד זכור לי לטובה. עושה לו.
זה ניצחון האנדרדוג על המפלצת מלוס אנג'לס. אנחנו צריכים לזכור שלוס אנג'לס באותה עונה, פרט לקובי ולשאק, אחרי 3 אליפויות רצופות, הביאו את גרי פייטון ואת קארל מלון, יצרו איזושהי מפלצת שחשבו שבשנה, שנתיים, עד שמלון יפרוש, ידרסו את הליגה. בפועל מלון נפצע, שיחק פצוע במהלך הפלייאוף, ופייטון לא היה מישהו, ודטרויט בנו איזושהי קבוצה הגנתית מטורפת, עם צמד האונילים, וטיישון פרינס, הוואלסים, סליחה, וטיישון פרינס וריפ המילטון וצ'ונסי בילופס, בנו קבוצה הגנתית מטורפת, הפסידו את המשחק הראשון וניצחו את 4 האחרים, כשמעטים האנשים שימרו עליהם לפני הסדרה הזאת, ווואלה, כאילו אם אתה רוצה להראות לאיזשהו מישהו שלא תמיד הפייבוריט מנצח אלא אנדרדוג בא ועושה את זה, אחלה סדרה להראות להם.
אני חושב שהקבוצה היחידה מהתחילת המילניום שניצחה, בלי שאפשר להגיד שיש לה מגה סטאר אחד, מאוד זכורה בגלל זה, מאוד זכורה בגלל בן וואלס, כמה פייר וכמה התלהבות הוא הביא לקבוצה הזאת, כמה אנרגיות לפני כל משחק בחימום, כבר היית רואה את זה, קיבל את אחת המשימות הקשות ביותר שיש לבן אדם, שבן אדם מסוגל לקבל מבחינת שמירה הגנתית, שקיל אוניל, והוא הפריע לו מאוד, הוא הפריע מאוד לשקיל. סתיו?
דטרויט לא מנצחת את זה עם הלייקרס, לא מנצחים בפנים, בחיים.
סתיו מנסה להרחיק.
בחיים לא. נקסט. עונו בלבן שלי.
זה 4-1, זה ג'נטלמן סוויפ, זה...
בחיים לא מנצחים, לא מתפרק שם בפנים.
הדבר האחרון שאפשר להגיד על הסדרה הזאת, ג'נטלמן סוויפ, הייתה שם דם רע, והיה...
נעבור לאן, יש לנו דרפה להגיע. בוא נעבור לסדרה הבאה, שהיא סוג של תוצר של אותו התפרקות שסתיו מדבר אליה. 2006, מיאמי דאלאס, 4-2 למיאמי, דוויין וייד גדול, שקיל אוניל עם האליפות היחידה שלו מחוץ לצמד של קובי. סתיו, כמה מילים?
35-8-4 של דוויין וייד בסדרה הזאת. יש שגידו שזו הסדרה שהשופטים נתנו לדוויין וייד. דאלאס מובילים 2-0, מיאמי הופכת את זה ל-4-2. אנשים שוכחים ששקיל פשוט פתח את האופציה לדוויין וייד לעשות כל כך הרבה עבודה, כי עדיין הוא דרש את הדאבל טים. סדרה מאוד מעניינת.
אנשים שוכחים כמה דוויין וייד היה טוב. אנחנו נוטים לזכור את דוויין וייד של השנים האחרונות, שהוא מוגבל מבחינה פיזית, הוא היה אדיר בסדרה הזאת, אבל כמו שאמרת, השופטים שלחו אותו לקו כל כך הרבה פעמים בסדרה הזאת.
אל תשכחו, יש מצב טופ 5 שוטינג גארד אוף אול טיים.
על סמך העונות האלה לגמרי.
אנחנו עכשיו נכנסים אל החמישייה שלנו, ובמקום החמישי, זהו גמר 2014, סן אנטוניו נגד מיאמי, 4-1 לסן אנטוניו. סוף השושלת של מיאמי, מרסלו.
אנחנו צריכים לזכור מאיפה זה הגיע הגמר הזה, עונה לפני זה 2013, מיאמי ניצחה בשבעה משחקים, כשזכור לנו המשחק השישי שבו סן אנטוניו כבר הייתה, כבר התחילו לחגוג אליפות, הם הפסידו את האליפות עם השלשה של ריי אלן, חשבו שסן אנטוניו תתפרק ושהיא לא תתאושש מהדבר הזה, ווואלה, הם הגיעו עונה הבאה עם כמעט אותו סגל, פירקו את מיאמי, גמר חד צדדי. עכשיו, מה שהיה יפה בגמר זה, זה לא עניין החד צדדי, זה עניין שכדורסל הכי יפה שנראה מבחינתי מאז תחילת המילניום, כשאחד השחקנים הכי משמעותיים בעניין הזה של סן אנטוניו, בוריס דיאו. בוריס דיאו נתן שם סדרה מטורפת, הוא נכנס לחמישייה, אם אני זוכר אותו, במשחק השלישי, כשהם היו בטקו 1-1, ומבחינת כדורסל קבוצתי, ומבחינת יופי של כדורסל, המשחק הגמר הכי יפה מבחינת קבוצה אחת מאז תחילת המילניום.
אז סן אנטוניו שיחקה את אחד הכדורסלים היפים שהיו בסדור גמר. הם הוציאו לחלוטין למיאמי את החשק לשחק. המשחק מסירות שלהם והריד אנד ריאקט שלהם הוא משהו שאפשר ללמד בתי ספר לכדורסל. זה גם הייתה אמרג'נס של קוואי לנארד. הוא גם היה MVP של סדרת הגמר. הסוג של העברת המושכות מטים דנקן אליו, ומי שמחפש לראות את הכדורסל היפה יותר ולא את המתח, אז זה הסדרה.
אף שחקן בסן אנטוניו לא קלה מעל 18 נקודות למשחק, אני לא זוכר מתי שזה קרה פעם אחרונה בסדרת גמר.
יפה מאוד, ונעבור אל המקום הרביעי, 2016, קליבלנד גולדן סטייט, 7 משחקים, 4-3 לקליבלנד, הופכים את זה מ-3-1 ל-4-3, מדהים, 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 מה שזכור במיוחד כמובן הקליעה של קיירי ארווין, הוא עושה לו ככה זה מכאן.
זה לא רק הקליעה של קיירי ארווין, המון המון סיפורים. קודם כל זה מתחיל מונת 73 ניצחונות של גולדן סטייט, CNVA, ואז חשבו שהיא תדהר ללעיתה לעבר אליפות, הובילה 3-1, ואז הגיעה ביתה בביצים של דריימונד גרין שהפכה את הסדרה הזאת, הוא הושעה מהמשחק הבא, משחק שגולדן סטייט חשבו שהם יחגגו בו אליפות. קליבלנד ניצחו, צברו את המומנטום, ואז הגיע משחק 7 באורקל ארינה באוקלנד, וגולדן סטייט היו טובים, קליבלנד היו הרבה הרבה יותר טובים, וקיירי ארווין השתלט שם על המשחק בדקות האחרונות, קלט השלשה המנצחת מעל סטף קרי, ווואלה, זאת אומרת, אני חושב שהיסטורית, בשושלת הזאת של גולדן סטייט, שתחשב לאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, זה יהיה הקטם היחיד, אבל וואחד קטם וואחד קבוצה שניצחה אותם.
אז אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, עד ה-2016 מעולם בגמר לא קבוצה חזרה מפיגור 3-1 כדי לנצח. קליבלנד עשו את זה. לברון ג'יימס עם 30-11-9, 2.5 חטיפות, שתי חסימות, פסיכי. קיירי ארווינג עם 27 נקודות, כמעט 28 נקודות, במעל 50% מהשדה, מטורף. קליבלנד עשו הכל נכון בסדרה הזאת, איך שהם התהפכו עם המוטיבציות עם ההרחקה של דריימונד גרין, ולקחו פה סדרה שגם כן הייתה אפסט מאוד מאוד גדול מול הקבוצה הטובה בהיסטוריה.
ואמרת מקודם, אני זוכר מה הנתון שאמרת, זו פעם יחידה בהיסטוריה של ה-NBA שקבוצה מנצחת גיים 7 בחוץ בגמר.
יפה מאוד. זה היה במקום הרביעי, ונעבור עכשיו אל המקום השלישי. אנחנו חוזרים אחורה 3 שנים בזמן. מרסלו הזכיר כבר את הסדרה הזאת, 2013, מיאמי נגד סן אנטוניו, 4-3 למיאמי, מרסלו. ספר להם על השלושה.
עוד קצת לפני זה, סדרה גמר מטוטלת מטורפת. משחק מספר 1, טוני פארקר מנצח, אם אתם זוכרים, באיזשהו ג'אמפ שוט, שהוא חצי ג'אמפ וחצי נפילה על קו הבסיס. מיאמי מביסה את סן אנטוניו במשחק השני, הספרס מביסים בכמעט 40 הפרש במשחק השלישי, מיאמי מביסים ב-16 הפרש במשחק הרביעי. משחק חמישי, דני גרין ומנו ג'ינוביל, קולים 24 נקודות כל אחד, נותנים את היתרון 3-2 לסן אנטוניו. משחק שישי, 5 הפרש לסן אנטוניו, לברון מחטיא שלשה. לוקחים את הריבאונד, לברון קולע את השלשה מהריבאונד, מורידים ל-2 הפרש. כדור, איבוד כדור של סן אנטוניו, קוואי קולע 1-2 מהקו. עוד פעם, התקפה של מיאמי, לברון מחטיא שלשה, קריס בוש עודף את הכדור לריי אלן לפינה, ומאז הכל היסטוריה. משחק מספר 7, לברון משתלט על המשחק עם 37 נקודות, טים דנקן מחטיא בשניות הסיום ונותן את האליפות למיאמי. אחת הסדרות המרתקות ביותר בשני העשורים האחרונים, וזה למעשה משהו שבדיעבד סתם וסיים את השושלת של מיאמי, זו אליפות השנייה והאחרונה של השושלת של מיאמי, אבל איזו סדרה מטורפת זו הייתה.
המתח, המטוטלת בסדרה, הצגה של לברון ג'יימס, השלשה של ריילן, אחת הזריקות הגדולות בהיסטוריה של המשחק, פשוט הנאה, זה דיברנו על מה אתם צריכים לראות, כי אם אתם רוצים לראות את הדברים הגדולים שקרו, וזה סדרה...
והדבר היחיד שגרג פופוביץ' מתחרט עליו במהלך הקריירה הזאת, זה שבהתקפה שבדיעבד הביאה את רימונד, ההתקפה של קריס בוש ואת השלשה של ריילן, הוא השאיר את טים דנקן על הספסל. על פופוביץ'.
כן. עם זאת, נגיע אל המקום השני, 2011, דאלאס נגד מיאמי, עוד פעם מיאמי נמצאת בדירוג הזה, הפעם הם מפסידים 4-2 דאלאס בגמר, עונת MVP של דרק נוביצקי, מנצח את מיאמי ואת הפרויקט החדש, סליחה, זה עונת MVP.
לא, זה לא עונת MVP.
עונת MVP הוא דח בסיבוב הראשון.
זה עונה לאחר מכן.
סליחה. עונה גדולה של דרק נוביצקי.
נכון.
הדיח את לברון.
אני חושב
נתן התחלה לא טובה לפרויקט של לברון במיאמי.
זה הייתה אחת, עוד פעם, מפתעת פלייאוף מאוד גדולה, ובאמת מבחינתי הכתם היחיד שמסתכלים על כל הפסדי הגמר, הכתם היחיד של הקריירה של לברון ג'יימס, שנעצר לחלוטין בסדרה הזאת, קרס מנטלית, נשמר בהצלחה על ידי ג'י ג'י בריאה, אז זה הסיפור בצד של המפסידה. הקבוצה האחרונה שדעתי אנחנו נראה בעידן הלא סופר טימס, שמובלת על ידי סטאר אחד, שכל מי שעוזר לו הם שחקנים טובים, לדעתי לא ניצרנו כבר לראות דברים כאלה. דירק נוביצקי חתום על זה, הפתעה מאוד גדולה, מיאמי מובילה 2-1 בסדרה, 12 הפרש, קרוב לסוף, ברבע השלישי, וייד ולברון צוחקים בצד, ואז מתח שלשות של דאלאס, ומפה קליבלנד לא חוזרת יותר לסדרה הזאת. דירק היה נהדר כהרגלו עם 26-10, ודאלאס זרקה הרבה יותר שלשות ממה שהיה מקובל באותה תקופה כעוד דבר שעזר למנצח, ובסופו דבר דירק נוביצקי סוחב את ג'ייסון טרי ושון מריון אליפות NBA.
אנחנו צריכים, נחזור טיפה אחורה להכרזה של לברון שהוא הגיע לסאוט ביץ', הוא אמר אנחנו לא ניקח 3, לא 4, לא 5 ולא 6, הוא התחיל עם השחצנות הזאת, וגם במהלך הסדרה, זאת אומרת, גם ברעיונות הם היו מאוד מאוד משוכנעים שהם יקחו את האליפות, זה משהו שמאוד מאוד חישל את לברון, הוא גם אמר את זה לאורך הקריירה, זה איזשהו מצד אחד קטם, מצד שני משהו שהראה לו שוואלה, כישרון לבד לא מנצחים. זכור לי איזשהו משחק שנוביצקי הגיע אליו חולה והשתעל, ולברון ווייד חיכו אותו משתעלים וצחקו, ונוביצקי החזיר להם. שני נתונים סטטיסטיים לגבי הסדרה הזאת, נוביצקי קלה במצטבר ברבעים האחרונים 62 נקודות, שזה מה שווייד ולברון קלו ביחד במהלך כל הסדרה הזאת. דבר שני, סדרת הגמר, כמו שסתיו אמר, הגרועה ביותר של לברון, קלה פחות מ-18 נקודות למשחק, ושוב, אני בראייה לאחור, זה משהו שרק עזר ללברון להתפתח כשחקן וכאדם. סדרה מרגשת ביותר, האליפות המרגשת ביותר.
יפה מאוד. נלך שנה אחת אחורה ונגיע ל-2010, הלייקרס נגד הסלטיקס, איך אפשר שזאת לא תהיה סדרה קלאסית, ועוד מגיעה לשבעה משחקים, 4-3 ללייקרס בסופה, מרסלו ספר לנו.
ניתן לסתיו, זה הלייקרס.
אז זה אחת הסדרות היותר צמודות, היה פה בלאוט בגיים 6 של הלייקרס, שניצחו ב-22 הפרש, אם אתה מוציא את המשחק הזה, אנחנו סדרה שההפרש היום מוצב משחקים הוא שעה וחצי, גם אם המשחק הזה זה מתחת ל-10, אז לא רק שזה 7 משחקים, זה גם סדרה מאוד מאוד צמודה. מה שזכור זה גיים 7, שקובי משחק לא טוב ברמה, מבחינת צבירת דקות עם אחוזים מאוד רעים, אבל נתן משחק לחימה שכלל גם 17 ריבאונדים. מי שמציל את המשחק ללייקר זה מטה וולד פיס, עם סלי קלאץ' ובכלל עבודה טובה.
זה עם הריבאונד התקפה שהוא לקח וסיים בלייאפ.
נכון, גם דרך כלל הפלייאוף הזה הוא גם הציל אותה מול פיניקס, עם זריקה מטורפת, וזה האליפות השנייה של קובי בלי שק, הוא נתן סדרה נהדרת של 28-8-4 ושתי חטיפות, כמעט חסימה, מתח, קלאסי לייקר סלטיקס, גיים 7, מבחינתי אי אפשר לקבל יותר מזה. אגב, הגנות מאוד מאוד חזקות, שתי הקבוצות, זה כל עוד פיתחת ל-42% מהשדה.
משחק 6 נגמר 89-67, משחק 7 נגמר 83-79, זאת אומרת, זה כדורסל התקפית הוא לא יפה, אבל זה משחק שהוא ראוי להיות משחק גמר פלייאוף בין הלייקרס לבין הסלטיקס, זאת אומרת, מלחמה ומכות.
מדהים שב-2010, הלייקרס היא הקבוצה שזרקה יותר שלשות, זרקה רק 17 שלשות ממוצע בסדרה, בוסטון זרקה רק 15, תחשבו איפה אנחנו נמצאים היום ב-2018, לא כל כך הרבה זמן מאז.
כן, מטורף. אז אם כך, לייקרס נגד הסלטיקס, זו הסדרה הראשונה שאתם צריכים לראות, אם אתם רוצים לגרום לאח התאום האבוד שלכם להתאהב בכדורסל.
מנמיביה.
מנמיביה כמובן. לפני שנעבור לפינה הבאה והאחרונה שלנו, אני רוצה לדבר שנייה.
לדבר?
אפשר?
כן.
גרמתם לחשוב עכשיו על דריימונד גרין וההרחקה שלו בסדרה מול קליבלנד ב-2016. כביכול, תראו שאנחנו מדברים עכשיו על ג'ר סמית ועל הבלנדר שלו במשחק אחד, ושאלה להם במשחק, ויכול להיות שאלה להם גם בסדרה ובאליפות כולה. אנחנו מדברים עכשיו על איך רואים קליבלנד שהיא מאוד מאוד קשה לה, ואיך ג'ר סמית מתמודד עם האשמה, ואיך החברים שלו צריכים לקבל אותו לקבוצה ולעודד אותו למרות הבעיה. תראו, דריימונד גרין, זה ממש לא רחוק מזה, הוא כנראה עלה להם עם ההרחקה הזאת בסדרה ובאליפות כולה, והצליחו, זה כאילו nothing to it, הוא חזר לקבוצה, אחד מן המניין, הוא לא נצבע באיזה כתם שחור על זה.
כן, אבל מצד שני אפשר להגיד גם שלא, כאילו אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בחדר הלבשה, אבל אם אני מסתכל על זה, גולדן סטייט לקחו את השנה שעברה את האליפות על זה שמצרפו את קווין דורנט, והם היו עליונים על כל הליגה ונראו ממש ממש טוב, והאמת היא דרסו את גולדן סטייט, אבל אנחנו מסתכלים שנה אחרי זה ונראה שיש שם עייפות חומר, ויכול להיות שכל האופי הזה של השחקנים האלה, כולל זה שכולם מסכימים שדריימונד גרין הוא בן אדם מעצבן, אז יכול להיות שזה מתחיל לעשות את ההשפעה, אז אולי הוא ישתקם, במרכאות ישתקם, אני לא יודע מילה נכונה, מאותה טעות, אבל אני חושב שיש פה עייפות מצטברת של האנשים האלה, ונראה לי שהנקודות מפתח הם פחות סטף וקליי.
אני חושב שאנחנו קוראים reading too much into it, אני לא חושב שעייפות חומר, אני חושב ש, פשוט לא יודע, מההסתכלות על הדברים, הכל נראה שמח ורענן תמיד בגולדן סטייט, והכל בסדר.
אנחנו נדע בעונה הבאה, זאת אומרת, כשקליי יגיע למצב שהוא צריך לחדש שם חוזה, עם יותר כסף או פחות כסף, אם דורנט יחדש חוזה או לא, אז אנחנו נדע באמת מה המצב שם. אם שניהם יורידו קצת בדרישות השכר שלהם וישארו, כנראה שהמצב שם טוב. אם באמת יש דברים מתחת לפני השטח שאנחנו לא יודעים, כנראה שאחד מהם יעזוב, ואז כל השושלת הזאת.
זה NBA, הכל גם יכול לקרות, אפשר גם לקבל מצב שבו באמצע שנה פתאום מישהו מבקש טרייד, זה לא נדיר ולא שלא קרה בעבר. בסדר, קיבלתי את הדעה שלכם לגבי הנושא הזה, ו... כן, אתם יודעים מה הציל לזה אומר? זאת פינת ההתקלה! נכון. סתיו, שמועה אומרת שאתה הבאת לנו התקלה מאוד מאוד יפה היום, אז בוא תתקיל אותנו ובוא ננסה לדבר.
אז ההתקלה שלי די פשוטה. מתקשר אולי אפילו למה שאתה אמרת על דריימונד גרין, אבל אם ניקח עכשיו, נגביל את זה נגיד לעשור, למילניום הנוכחי, וניתן לכל קבוצה בליגה, כאילו תבחרו כולכם את הקבוצה, שמתקנת את הטעות הכי נוראית שהיא עשתה בתקופה הזאת, מי הקבוצה שתתקן טעות, והפוטנציאל שלה מתיקון הטעות הוא להיות הטובה ביותר.
דטרויד, אלקומלי, צ'יץ' בום, דיין, גמור.
גנבת לי את זה.
סע.
פורטלנד בוחרת את קווין דורנט ולא את גרג אודן.
ביישר, זה נגיד, יש וואט איפים יותר קלים, ויש וואט איפים יותר קלים.
אוקיי, סי לא משחררת את ג'יימס ארדן, נותנת לו חוזה.
יש וואט איפים?
זו לדעתי הדיינסטי, זה לא הבא,
הדיינסטי הכי מפוספסת.
שנוצרת עוד לפני שגולדן סטייט נוצרה.
אני חושב שזה דעתי בין, חשבתי על המון המון דברים, בסופו של דבר הגעתי לאוקלאומה סיטי וג'יימס ארדן.
מעניין לדעת אם ג'יימס ארדן מתפתח כמו שהוא התפתח תחת ווסטבורק ודורנט.
אני חושב שגם אם לא, זה עדיין מספיק טוב כדי להיות אימפריה הרסנית. גם אם ארדן הופך להיות איזשהו סוג של ג'מאל קרופורד מאוד משודרג וחי בנוח עם הפוז...
תזכור שמדובר בשלושה MVP'ים בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות. זאת אומרת, רע לא יכול לצאת מזה.
אבל הדיבור לא היה שלג'יימס ארדן יש בעיה עם הפוזיציה שלו. כשג'יימס ארדן רצה את הכסף, אם הם משלמים לו, הוא חותם. עכשיו, לך תדע אם הוא יהיה ממורמר או לא ממורמר, אבל עצם העובדה שהוא היה מוכן לקבל אם היו משלמים את האקסטרה הזה, זה אומר שאיפשהו המקום שאני מוכן להיות לו, אם שחקן שישי, הוא היה נכנס לחמישייה בסופו של דבר, אבל לא היה לו בעיה לשרק בקונסטלציה של החברים האלה, אולי אז ווסטבורק לא מפתח רגלים כאלה רעים, דורנט נשאר, זה בסיס מטורף.
אני גם חושב שזה הוואטיף הכי גדול של המיליניום הזה. אבל דטרויט, זאת אומרת, דטרויט גם סיפור דטרויט עם דוויין וייד לצורך העניין.
כן, לא בהכרח זה.
קריס בוש.
קריס בוש. כל מי שהם בוחרים שהוא...
גם מלו?
גם מלו.
מלו היה הופך לשחקן אחר, והיינו זוכרים אותו היסטורית
כשחקן אחר. אני חושב שמי שהכי נדפק מזה יותר מה שדטרויט נדפקו, זה מלו נדפק.
נכון, לגמרי.
אם הוא לא מגיע לדנבר, ששם הוא הופך להיות כוכב מהרגע הראשון ומפתח ו... עובר גם כמה קבוצות לא מספיק טובות שהוא צריך לסחוב על הגב שלו, ואז הוא מפתח את האלפה דוגיות המוחלטת שהוא בא איתה, כאילו אם הוא מקבל קצת יותר יסודות טובים, הוא שחקן אחר, כי על הכישרון של מלו בסיאו אין עוררין.
ראשית ובן היו מחנכים אותו כמו שצריך.
ולארי בראון.
ולארי בראון, נכון.
שלא נותן לו לשחק גם, כי הוא לא אוהב רוקי זה.
נכון. בסדר.
אישון פרינס אומר תודה.
כן.
הוא בנה על זה קריירה.
תודה רבה גם לכם על ההתקלה הזאת, תודה רבה לכולם, תודה רבה לך סתיו.
תודה רבה לך דביר בשן.
תודה רבה לך מרסלו.
תודה, היה ממש כיף.
תודה רבה לסגב.
ערב ונבלית לדביר.
ערב ונבלית לכולכם, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אנחנו נהיה פה גם בפרק הבא, גמר מענה לכולם.